התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הפעמים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי פעם נוספת אורח מאוד מאוד מיוחד, נייט דרור, שליח אתר ספורטס רבי לאתונה, לסדרה בין מכבי תל אביב לפנתנייקוס, כמובן גם היה שליחנו לבלגרד במשחקים שם ובמשחקים הראשונים באתונה, ואנחנו מדברים ממש יממה אחרי משחק מספר 5 שבו פנתנייקוס ניצחה 81-72 את מכבי תל אביב ועלתה לפיינל 4 של היורוליג. נייטו כמובן גם מייסד הפודקאסט אנחנו במפה, הכל על הישראליות באירופה, ושל דף הפייסבוק טיים אאוט, אז אתם מוזמנים לעקוב בכל הפלטפורמות, יש לו גם קבוצת וואטסאפ קהילתית. אז קודם כל נייט, מה שלומך?
אני בסדר גמור, מוחזר כמו כולם, אבל אתה יודע, תשמע, אנחנו פה כבר במסע הזה כמעט 20 ימים, גם הזדמנות מצוינת להודות לך ולכם בכלל על האמון והבחירה, וזהו, אני סך הכל בסדר.
אז קודם כל תודה רבה, וזאת גם הזדמנות מצוינת להודות לך על כל התכנים בסדרה והפודקאסטים כמו אחד שאנחנו מקליטים עכשיו, ואנחנו באמת נסכם את הסדרה ואת המשחק החמישי ונחלק פה כל מיני ציונים וגם נעשה כמה בחירות של רגעי C בעונת היורוליג הזאת של מכבי תל אביב. אבל קודם אשמח שתספר קצת על ה תחושות שאיתן יצאת מהאוהקה.
אז כמו שאמרתי, זה תחושות של אכזבה, זה תחושה שמה שהיה צריך לקרות לא קרה, מבחינתנו לפחות. בסדרה הזאת היו הרבה מאוד סיפורים, אני חושב שסיפור שמכבי תל אביב, שאף על פי ולמרות כל מה שקרה לעונה, עושה את זה ולוקחת את הפיינל פור, למרות שאפילו בסדרה הזאת איבדה את וייד, ובסוף, אתה יודע, שיחקה בלעדיו ארבעה משחקים, ועוד איזה 8 דקות ברבע האחרון במשחק הראשון, ועדיין איכשהו הצליחה לעשות את זה, ובאמת, עשתה תהליך מדהים בכלל בכל השנה הזאת, זה היה בעיניי הסיפור שהיה צריך לנצח, ועוד מעט אולי גם ניכנס גם אולי למה שעודד אמר בסיום ולכל מיני דברים של האם באמת זה רק כדורסל פה הכריע את העסק או לא, אבל אתה יודע, מאכזב מהצד השני צריך להגיד, מול מכבי תל אביב הגיעה קבוצה שגם מאוד רצתה את זה, הוואקה אתמול, ואני מניח שעוד מעט ניכנס לזה יותר, ממש לא הייתה כמו במשחק הראשון וכמו במשחק השני, זה היה הרבה יותר אקסטרים, ופנתינייקוס חגיגה בסיום ממש כאילו היא לקחה תואר, גם הקהל שם ממש התפרץ למגרש, כי בסוף גם הם מבחינתם צריך להגיד עשו משהו מאוד מאוד גדול, אולי לא הכי אלגנטי, אולי לא הכי יפה, אבל זה הישג אדיר גם מבחינתם.
אז בוא באמת ניכנס לפני ניתוח דווקא לחדר ההלבשה של מכבי תל אביב עם השחקנים שם ולמסיבת העיתונאים של עודד קטש בסיום. עם איזה תחושות יצאת מהאירועים האלה?
קודם כל, הזדמנות מעולה להחמיא לקטש באמת על גם התנהלות שלו בסדרה ובכלל על כל העונה, כי קטש גם אתמול שהוא העביר את התודה ביקורת, זה תמיד בקלאס ותמיד מקצועי וענייני וישר, ואני באמת למדתי המון גם ממנו, גם מההתנהלות של מכבי בסדרה הזאת, ובאמת מכאן יש לנו רק לשלוח את כל הערכה אליו. אבל אם אתה זוכר, אני אחרי המשחק השני, שאלתי אותו, האם לא הגיע הזמן שגם מכבי טיפה יותר תשחק את המשחק, כי פנתינייקוס ב-48 שעות בין משחק 1-2, מה לא עשתה? מה לא עשתה? היא השימה את השופטים והשימה את כל העולם והוציאה סרט שאפשר לשים אותו בנטפליקס של 7-8 דקות על השיפוט והמחדלים והכל, ומכבי התנהגה כמו הילד הטוב שסופג וסופג וסופג, ואתה יודע, גם עודד דודה אתמול שאולי הוא טעה בעניין הזה, ויכול להיות, אתה נכנס למסיבת עיתונאים הזאת, ואתה שואל את עצמך, אולי באמת מכבי הייתה צריכה להתנהג טיפה אחרת, כי אתמול, לדעתי השיפוט לא היה הוגן, אתה יודע, תמיד מסובך להגיד האם זה מה שהכריע או לא הכריע, או היה לו משקל גדול או משקל קטן, אבל אתמול השיפוט לדעתי לא היה הוגן לטובת, כלומר הוא היה לטובת פנתינייקוס במובן מסוים, ואם אתה רוצה תחושות מחדר ההלבשה, אז כמובן אכזבה מאוד גדולה, אבל גם גאווה, הייתה שם גם הרבה מאוד גאווה על העונה, שחקנים וגם קטש גם ברגע הזה ידעו להעריך, למרות שהם לא הצליחו לעשות את זה, ולמרות שהם באמת היו מרחק נגיעה מעונה היסטורית, ידעו להעריך את מה שהם עשו עונה, הם היו בלי בית, בלי קהל, הם טסו כל כך הרבה במהלך העונה הזאת, ועדיין ממש ממש נגעו בפיינל פור, אפילו אולי טיפה יותר מהעונה הקודמת.
אז בוא באמת נדבר על התפתחות המשחק, ופעם נוספת מכבי תל אביב סיימה את הרבע הראשון ביתרון, וזה משהו שצייצת עליו, שקרה כל משחק בסדרה, ומשם מכבי באמת עמדה יפה במשך כמעט שלושה רבעים, והיה נדמה שפנתנייקוס נכנעת ללחץ בעולם הביתי, אבל עדיין מכבי לא הצליחה לברוח, וגם ברגעים שפאו הובילה, פאו בעצמה לא הצליחה לברוח, וקיבלנו משחק צמוד, אבל ברבע הרביעי זה ברח למכבי בין הידיים. איך אתה רואה את התפתחות המשחק, שאני חושב שזה משהו שדי ראינו לאורך כל הסדרה, משחקים עם הרבה מאוד מהפכים, הרבה מאוד דקות שכל קבוצה נראית טוב, מה אתה יכול להגיד על זה?
אז אני חושב שדווקא פה אולי צריך לעשות ההפרדה בין המשחק הספציפי לעונה של מכבי, כי המשחק הספציפי הזה, אפילו במובנים מסוימים של כדורסל, היה קצת מקומם. אני חושב שמכבי לא ממש הגיעה אליו מרוכזת. איכשהו כל הטעויות, אתה יודע, באמת, הטעויות האלה שהם, יש הרי טעויות ששחקנים עושים, שהם חלק מהמשחק, אבל טעויות פתאום של עיבודים מאוד מיותרים, פתאום של למסור את הכדור ישר לידיים של היריבה, טעויות זולות נקרא להם. גם פתאום איכשהו כל הקרבות 50-50, הקרבות אסל, איכשהו מכבי הפסידה בהם, ובסוף אלו דברים שניצחו לפנתינייקוס את המשחק, כמובן היה פה גם את ענייני השיפוט ועוד דברים, אבל הרגיש לי שהמכבי לא הגיע מספיק חדה ומפוקסת למשחק הזה. תראה, אם אנחנו גם מסתכלים על מה שנגיד פנתינייקוס עשתה במשחק כ-4, אם אתה זוכר, אז היא ממש עלתה לפרקט בשלב מאוד מאוחר. מכבי כן אתמול, השחקנים עלו להתחמם בשלב מאוד מוקדם, עוד שעה ומשהו לפני העלייה הרשמית כאילו, ויכול להיות שהם ספגו חלק מהאווירה שהיה עדיף שהם לא היו סופגים אותה, כולל כללות ודברים כאלו ואחרים. ובסוף זה הרגיש שמבחינת מכבי היא הייתה יכולה יותר במשחק הזה, גם מבחינת עליות שם.
אוקיי, זה מאוד מאוד מעניין. בוא נדבר קצת על הזווית של פנתנייקוס, היית באימון המסכם לקראת המשחק, איך אתה מרגיש עם האווירה שהייתה שם ואיך שזה בא לידי ביטוי במשחק?
אז האווירה, שוב, אם אנחנו הולכים רגע קצת אחורה לאווירה באימון של, כלומר באימון של פאו לפני המשחק הזה, האווירה הייתה האווירה שהם מאמינים בעצמם ובטוחים, אבל גם נותנים את הרספקט למכבי, ובסוף מבחינתם זה היה נדמה שהם הולכים להמשיך באותו קו, כלומר שאין להם איזה פתרונות מיוחדים או פתרונות קסם. אני חושב אבל, וזה גם מה ששאלתי אגב את התאמן לגבי ההגנה, לאן נעלמה ההגנה שלכם, אז הנה במשחק החמישי התאמן הביא את ההגנה, וזה אולי היה המשחק, אתה יודע, הראשון והיחידה בסדרה, שבאמת אתה יכול להגיד שפנתינייקוס ניצחה את מכבי תל אביב בזכות הגנה מרשימה. באמת, כי פנתינייקוס במשחק אתמול שיחקה ברמה הגנתית מהגבוהות ביותר שיש, זה נכון גם שהיא הרביצה המון, ונכון שלא שרקו לה הרבה מאוד עבירות, אבל עדיין הקבוצה הייתה מאוד מחויבת בהגנה, וזה המשחק, וזה לדעתי גם אולי, אתה יודע, בסוף אנחנו מסתכלים על הסדרה הזאת, ומכבי עשתה פה דברים מדהימים, אבל צריך להודות שבמבחינת הקצב, מבחינת המהירות של המשחק, שזה ברור שמכבי לאורך כל העונה הזאת, הרבה פעמים העדיפה מהר ופנתינייקוס לאט, זה היה יותר לצד של פנתינייקוס, ובמיוחד במיוחד במשחק חמש.
אחד הסיפורים הגדולים של המשחק, לפחות עד שפאו בסופו של דבר ברחו, היה זריקות העונשין של מתיאס לסור, שסיים עם 3 מ-14 בלבד מהקו, ואיך היו הרחשים באולם? האם האוהדים היו מודאגים ממה שקורה? האם האווירה דווקא הייתה בסדר בנוגע לזה, ופחות היה לחץ? איך אוהדי פנתינייקוס הגיבו?
קודם כל, מן הסתם היו מודאגים. אגב, העניין הזה של לסורט, הצבענו עליו כל כך הרבה פעמים, ואמרנו שזאת צריכה להיות האסטרטגיה של מכבי תל אביב, ואכן מכבי תל אביב מצידה עשתה את זה, וכלומר, ככל גם שהתפתחה הסדרה הזאת, במיוחד במשחק החמישי, מכבי יותר ויותר רצה לשלוח את לסורט לקו, אז הוא התחיל עם 2-4, כשהוא קולע את הראשונה, ובעצם, שהוא מחטיא את הראשונה וקולע את השנייה, ואז 0-8 רצופות של מתיאס לסורט, היה 2-12 עד לרבע האחרון. אז לדעתי גם מה שגרם להתאמן בשלב מסוים להוריד אותו לספסל, כי התאמן הבין שהוא לא יכול להרשות לעצמו את הדבר הזה, אבל זה סיפור מדהים, וזה שוב מוכיח כמה כדורסל זה משחק בראש. בוא, מתיאס לסורט, אולי הוא לא שחקן של 90-80% קריירה מהקו, אבל את ה-60-60% תמיד היו לו, ולבוא ולעשות כזאת יצוגה בכל כך הרבה משחקים בפלי אוף, זה אומר משהו על העמידה בלחץ, ובעניין הזה ללסורט לא היה את זה.
אז זה באמת נושא מדהים ומעניין, ואם כבר דיברנו על אווירה באולם, אז מה הייתה ההתרשמות שלך הפעם, דימיטריס ינקופולוס?
אני חושב שינקופולוס, לפחות במשחק הזה, לא גנב את ההצגה. גם התאמן, לא צריך להגיד, היו להתאמן משחקים קצת יותר אמוציונליים, למשל במשחק השני אולי, אבל בוא רוצה נכנס רגע לאוהדי פנתינייקוס, כי שם לדעתי זה הסיפור מהבחינה הזו.
כן, אפשר. מה אתה יכול להגיד עליהם?
קודם כל לא ספרתי את מספר האנשים. האם היו שם 19,000 איש, האם תחולת הוואקה שמרה על יחס של אדם למושב? שאלה מעניינת שאני לא יודע אם למישהו שם יש תשובה ו... אתה יודע, כמה אנשים היו שם, אבל באמת אנשים, וזה לא היה במשחק הראשון והשני, על המדרגות, בכל מקום אפשרי, האולם היה מפוצץ באנשים, הגייט 13, אני לא יודע פי כמה אנשים היו שם ממושבים, אבל זאת שאלה שמישהו יצטרך לבדוק אותה, שוב, לא יודע אם למישהו יש שם תשובה, אבל גם מבחינת רעש, גם מבחינת מוכנות, זה באמת כבר היה רעש ברמה עצומה, באמת ברמה שלא הייתה במשחק הראשון, ולא הייתה במשחק השני, והקהל של פאו מבחינתו, כן, היה שם לכל אורך הדרך. אגב, לאורך כל הסדרה הזאת, צריך להגיד, שני הקהלים, ברגע שלקבוצה שלהם הייתה מומנטום, מאוד היו בעי, וברגע שלקבוצה שלהם לא הייתה מומנטום, הם קצת דאחו, וגם לקהל של פנתינייקוס, במשחק החמישי והמחיר היו רגעים כאלה, הבא שמכבי לא הצליח לייצר מספיק רגעים של מומנטום שלה, ובעצם זה יכול להיות גם כדור שלג שהיה פוגע בפנתינייקוס בסופו של דבר. למזלה של פאו, בסוף דווקא ברבע האחרון היא זו שפיתחה את המומנטום, ואז עם הקהל זה מכפיל כוח לכל דבר ועניין.
ציינת את התאמן, איך הרגשת עם עוד מופע פוליטי שלו במסיבת העיתונאים?
אני חייב להגיד שלא הבנתי למה הוא עשה את זה, אבל אני כנראה לא אבין הרבה דברים ממה שפאו עשה. תשמע, כאילו, בוא, אני יכול להבין את העניין שאתה מן אומר, אני טורקי, גם יכול להיות שהוא הרגיש מאוים, ולא הייתה לו סיבה. אני שוב אומר, מבחינת כאילו זה שכאילו תוקפים את הלאום שלו, למרות שצריך להגיד, מכבי בשום שלב בסדרה הזאת לא כיוונה אש לכיוון טורקיה או משהו כזה, אבל לתת ברכות לארדואן ולנשיא ולעקוץ, זה פחות לדעתי ראוי, כלומר, וגם באמת מיותר, באמת מיותר, עם כל הכבוד, ולתמן מאוד היה חשוב להכניס את זה, עניין שלו.
זה משמעית, ועודד קטש גם דיבר על זה ש... וייד בולדווין, אם עודד היה יכול, אז הוא היה מתפלל שבולדווין לא ייפצע, ואני חייב לשאול על מה עודד היה יכול לעשות אחרת חוץ מזה. האם הוא היה צריך לשתף את רומן סורקין, שבעיניי זה היה כואב שוב לראות את סורקין מסופסל במשחק חמש, שחקן במעמד שלו, ישראלי מוביל שהוא לא פחות טוב משאר הישראלים של מכבי תל אביב, וגם האם אולי היה צריך לשלוף את רפי מנקו בערב כל כך רע של בונזי קולסון, אולי כן להפתיע קצת את פאו, ג'ו תומאסון, אחרי המשחק מול הפועל חולון שהוא אמנם סיפק הרבה נקודות אבל לא הרשים, אני לא חושב שהיה מקום, ובכל זאת, האם אתה חושב שקאטה שהיה צריך לשתף לפחות אחד מהשלושה?
מאוד יכול להיות שכן. לגבי נגיד רומן, ובאמת רומן, אני רק אומר בסוגריים, שלדעתי רומן הוא אחד מהסיפורים היפים שהיו ביורליג בשנתיים האחרונות. הוא באמת שחקן שעשה התקדמות אדירה, אתה יודע, אחרי שהוא לא היה בפריים, בכותרות, זה לא איזה מישהו שכולם סימנו אותו מתחילת הדרך, שאני יודע מה, עכשיו הוא יגיע ל-NBA, אבל רומן היה בסדרה לא טובה, בוא נשים את הקלפים על השולחן, קטש, זה לא שקטש לא ניסה את רומן בסדרה, הוא ניסה, אבל רומן ממש היה בסדרה לא טובה, אז אני יכול להבין אולי למה הוא לא שיתף אותו, יכול מאוד להיות שכן היה מקום לתומאסון, או למנקו, לכן כמה דקות של רומן, אבל לדעתי פה זה לא הדבר המרכזי. אם אתה הולך לכיוון המשחק החמישי, ואתה מסתכל על מה קטש שאולי כן היה יכול לעשות אחרת, קודם כל העניין של לעצור את המומנטום של פאו, המשחק הזה ממש התנהל בהפרשים של כדורגל, אתה יודע, נקודה 2, 3 הפרש במשחק הזה, והרגשת את זה גם, נגיד שפאו קלט השלושה שעשתה 49-46, זה כאילו, אתה יודע, זה מרגיש כמו 20, אני לא מגזים, זה באמת הרגיש פער כמעט בלתי מחיק, 3 הפרש, ואותו דבר אגב גם לצד השני, ולדעתי ברגעים האלה שקלייזקיס ברבע הרביעי פתאום פנתינייקוס, הוא עשה כמה חטיפות והתחילה ממש לחסל הגנתית את מכבי קטש, שהיה חייב מה שנקרא לשלוח את הכל וטיימאוטים ועצירות ולעצור את המומנטום הזה, הוא נשאר עם טיימאוט שפאו הובילה ב-12 הפרש 50 שניות לסיום, זה היה מיותר. כלומר, היה צריך קודם לעצור את המומנטום הרבה יותר מוקדם של פנתינייקוס ברבע האחרון, ולעשות שם הרבה יותר חילופים, עצירות וכל מה שהוא יכול, ולזה, אגב, לדעתי, לגבי כל הסדרה, לנסות לשלוט בקצב של המשחק, ופה זה איזה מלכודת דבש שמכבי נפלה אליה לא רק במשחק הזה, שפנתינייקוס מבחינה טקטית, מבחינת התודעה, למרוח את השעון ולשחק את הכדורסל השבלוני שהיא יותר טובה בו, היא עושה את זה, וגם מאלצת את מכבי לעשות את זה, ומכבי, בגלל שהיא גם קבוצה כל כך מוכשרת, והרבה פעמים עשתה קליות גדולות, אז איכשהו זרמה עם הסיטואציה הזאת, אבל לדעתי זה לא היה נכון. זה לא היה נכון. מכבי הייתה צריכה אתמול לנסות לייצר הרבה יותר בלגן במשחק 5. הרבה יותר בלגן, הרבה יותר לנסות לרוץ. ופה אגב, אם היא הייתה עושה את זה, יכול להיות שבאמת מבחינת כוחות, היא הייתה צריכה עוד שחקנים מקצה הספסל, כמו שאתה אומר.
בונזי קולסון עם הופעה רעה מאוד, 4 נקודות, 0 מ-3 ל-2, 1 מ-8 ל-3, 1 מ-2 מהקו, מסוג ההופעות שיזכרו לצערו, והיו עוד כמה שחקני מכבי תל אביב לאורך השנים, עם הופעות די אייקוניות בצורה כזאת, ולא בצורה חיובית. איך זה היה לחוות את זה מקרוב, שאתה רואה שחקן מהסוג שאתה רוצה על הפרקט והוא ילחם בכל שנייה, לא משנה אם הזריקות נכנסות או לא, אבל בסוף זה עשה נזק גדול.
לי לאורך כל השנתיים האלה היו הרבה מאוד ויכוחים עם אנשים לגבי בונזי קולסון ולגבי התקרה שלו, כי באמת אני הרגשתי שלפעמים בעניין שלו יש קצת הגזמה, כאילו זה למשל הסמול פורד הכי טוב באירופה, ואני חושב שאתמול במשחק החמישי קיבלת את ההוכחה למה לא, צריך להגיד משהו, וגם פה אני חייב להוריד את הכובע בפני בונזי, במשחק הראשון למשל, בונזי קולסון ניצח את המשחק הראשון לדעתי למכבי תל אביב, מבחינתי אפשר אולי להגיד שהוא היה שם ה-MVP, בונזי קולסון היה בעונה מצוינת העונה, באמת בעונה שהוא הוכיח לכולם וגם לי כמה הוא שייך לרמות האלה, ועדיין הוא צריך קצת, אתה יודע, יותר להיות מלוטש, כי זה המשחק הכי חשוב בעונה, אני מזכיר שגם בעונה הקודמת, בסדרה מול מונקו, בונזי לא כל כך הגיע, וזה כן היה חבל, כי הוא יכול לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, אולי בעונה הבאה הוא יעשה אותה, אבל זה באמת המשחק שאני חושב שהוא ירצה לשכוח אותו.
אז עכשיו אנחנו באמת נעבור לחלק ציונים לשחקני הקבוצות על הסדרה ולשחקני מכבי גם על העונה, ונתחיל ככה דווקא מפנתנייקוס עם ציונים על הסדרה, ובוא נתחיל עם קלייזקיס, שחקן שעולה לפרקט, נלחם בהגנה. אני אישית, בגלל שהוא בסופו של דבר לא שחקן מרכזי, ואפשר אפילו לא לתת ציון, אבל אני אישית נותן לו 6. מה דעתך עליו?
רק שאלה לפני שאני אומר את דעתי, האמנת שהוא יהיה, לפני הסדרה, האמנת שהוא יהיה כל כך משמעותי לפאו בסדרה הזאת?
האמת שלא, זה מסוג השחקנים שאתה לא בטוח כמה הוא ישחק אם בכלל, ובסוף הוא כן שיחק, לא הרבה, אבל כן היה משמעותי בדקות שהוא היה על הפרקט.
אז מבחינתי, או אני אפילו אגיד שאולי הוא סוג של הפתעת הסדרה, תשמע, הוא לא שיחק בכלל הרבה בעונה הזאת, קיבל רק באזור קצת פחות מ-6 דקות לממוצע למשחק, גם אגב בסדרה, משחק ראשון 4.5 דקות, משחק שני 2 דקות, משחק שלישי פחות מדקה, היו לו דקות מצוינות במשחק הרביעי, ובמשחק החמישי, התאמן האמין בו, נתן לו 13 דקות, שוב, זה חלק מאותה אסטרטגיה הגנתית, הוא היה מאוד משמעותי בהגנה, לכן אני אפילו אתן לו בסדרה הזאת יחסית למה שהוא תרם, אם אני מקמת את זה פר דקה, כן, והולך בעצם על היעילות שלו בזמן שהוא היה לפרקט, אני אפילו אתן לו 7.5, כי לדעתי הוא עשה הבדל לא קטן לפנתינייקוס בדקות שלו.
כן, אז זהו, הייתה לי התלבטות קטנה עם 6 או 7, בסוף, בגלל שהוא לא חתום על הרבה נקודות, אז אני אלך על 6, אתה על 7.5,
אגב,
לגמרי
רק
לגיטימי.
בעניינו שווה להגיד משהו, לגבי קלייזקי מול מכבי תל אביב, אז בסיבוב השני, הוא קלע מול ה-17 נקודות, זה היה בעצם משחק השיא של העונה, צריך לזכור את זה.
כן, אז זה באמת נתון מאוד מעניין, ומשם נעבור לשחקן שגם לא שיחק הרבה, אבל בצורה שונה, היו 3 משחקים שבהם הוא שותף, והוא לא שותף בשני המשחקים האחרונים, לוקה וילדוזה, שהיה סבבה לגמרי עם 3-4 ל-3 ל-9 נקודות בכל אחד משני ההפסדים של פאו בסדרה, אז אני נותן לו 6 כי הוא הגיע לסדרה הזאת בדקות שהוא שיחק, אבל לא באמת תרם להצלחת הקבוצה, לא באמת קיבל את ההזדמנות לעשות את זה. אז אני על אותו ציון כמו קלייצקיס, אבל כמו שאמרת, קלייצקיס הייתה לו השפעה גדולה יותר על תוצאת הסדרה. מה אתה נותן לוילדוזה?
קשה לי האמת מאוד לתת לו ציון, אני מעדיף שלא לתת לו ציון כי התאמן פשוט מחק אותו, בוא נשים את הדברים על השולחן, אז אתה יודע, זה מרגיש לי אפילו כמו לתת ציון לתומסון במכבי בצד השני, נכון שתומסון לא שיחק בכלל, אבל התאמן פשוט לא נתן לו את הקרדיט אפילו לא לשנייה, אז אני מאוד קשה לי לדרג את זה.
כן, אז גם לגמרי לגיטימי, ושחקן שבאמת בקושי שיחק זה בלצ'רובסקי, אז אין למה לתת ציון, אני מאמין שלא פספסתי עוד איזה שחקן שבקושי שיחק, אז נמשיך לכוכבים, קוסטס לוקאס, אז אני בטוח, יהיה לי מאוד מעניין לשמוע איזה ציון אתה תיתן לו, אני אישית אתן לו 9, כי הוא באמת עשה דברים מדהימים בכל אחד מהניצחונות, בעיקר במשחק השני, במשחק הרביעי, גם במשחק החמישי הוא היה טוב בדקות ששיחק, במשחק הראשון הוא היה אדיר, שיא קריירה באסיסטים, דאבל דאבל, אבל פישל במאני טיים עם העיבוד הקריטי, ובמשחק השלישי הוא סיפק ערב שפל של 0 נקודות, אז לא סדרה מושלמת, אבל בראייה היסטורית זאת תזכר כנראה כסדרה שלו, אז 9, מה אתה נותן לו?
אני אפילו אתן לו 9.5, מבחינתי קוסטס לוקאס הוא שחקן 10, אבל אני מסכים, המשחק הראשון איבוד קריטי, המשחק השלישי הוא לא הגיע, מהצד השני הוא ניצח לפנתינייקוס את המשחק השני, את המשחק הרביעי, אפשר גם לומר שאת המשחק החמישי, כי הוא די שלט בו עד לדקות שבהם התאמן פחות הלך איתו, הבנתי גם שהיה שם אולי איזה עניין של פציעה, אבל סלוקס מבחינתי הגיע לסדרה הזאת כמו שסלוקס היה צריך להגיע לסדרה הזאת מבחינת פנתינייקוס, ואם אתה רוצה MVP של פנתינייקוס, אם אתה רוצה MVP לסדרה, קוסטס סלוקס אני נותן לו 9.5.
אוקיי, אז גם לי סלוקס הוא MVP, אבל יש לי עוד משהו להגיד בעניין, ועכשיו אנחנו נגיע ליאניס פפפטו, ווואו, אחרי העונה שהוא לא שיחק הרבה, הוא נתן סדרה מצוינת, אז כתבתי 8, אבל לא מופך לתת לו 9 ביחס לסיפור האישי שלו, בעצם המשמעות שלו בסדרה הזאת, אז אני אלך על 8, זה יותר 8.5, מי שרוצה יכול לתת לו 9, מה אתה נותן לו?
קודם כל זה שחקן שאני מאוד 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 אוהב אותו, זה שחקן שהוא איזה 11 שנים ביורוליג כבר, כן? הוא התחיל ביורוליג בעונת 13-14 באולימפיאקוס, היה שם הרבה שנים, ואז פנטינייקוס, פרטיזן, שוב פנטינייקוס, הוא שחקן מצוין, הוא שחקן ברמת, אני אפילו אגיד טופ יורוליג מבחינתי, העונה, היו לו 52% ל-3 בעונה הסדירה במשחקים שהוא כן שיחק, בסדרה הזאת 11 מ-19 זה 58% ל-3, כל פעם שפנטינייקוס הייתה צריכה איזו שלשה גדולה, הוא נתן לה אותה, אז אני נותן לו את 8.5 בכיף.
אז לגמרי בחירה יפה, ועכשיו ג'ריאן גרנט, ואני לא יודע, באופן אישי מאוד לא התרשמתי מהסדרה שלו, במשחק הראשון הוא היה מעולה מבחינה התקפית, אחרי זה קצת פחות, כמובן הוא ידוע כשחקן הגנה טוב, אבל הייתה את העבירה היא על לורנזו בראון במשחק מספר 3, שזה בעצם הפסיד את המשחק שם בסוף, אז אני מאוד לא התרשמתי, אבל בגלל שלא מדובר בכוכב, אז אני אתן לו 5, אבל שוב, זה יכול אפילו, אם תוצאת הסדרה הייתה אחרת, אז היינו אולי מדברים על 4.
אז גרנט הוא סיפור מאוד מעניין, כי העונה הזאת סך הכל הוא היה טוב, והמדדים שלו בעונה היו טובים, והוא באמת היה מאוד, הוא היה פקטור מאוד גדול אצל פנטינייקוס העונה, אבל הסדרה הזאת באמת ירידה דרסטית, כמו שציינת, אני אלך פה על 5.5.
אוקיי, אז בהחלט בחירה טובה, ועכשיו נלך על קנדריק נאן, אז זה ה-MVP השני שלי יחד עם קוסטס לוקאס, אני יודע שיהיו חילוקי דעות בנוגע לזה, אבל קנדריק נאן, אז התחיל את הסדרה לא טוב, עם משחק רע במשחק הראשון, הרבה עבירות, משחק שני הוא תרם לניצחון, נכון, הוא עוד לא היה בשיא יכולתו, אבל אחרי זה פשוט משחקים אדירים של קנדריק נאן, 26 נקודות בממוצע בשלושת המשחקים האחרונים, שחקן בלתי ניתן לעצירה, מה עוד אפשר להגיד על היכולת האישית שלו, ולא סתם הוא כיכב ב-NBA, אז אני נותן לו 9, מהי הבחירה שלך?
אם אני אגב לא טועה, הוא שיחק בפלייאוף של ה-NBA קנדריק נאן,
כן.
וגם אני זוכר את המן אמר את זה, אבל כמו שאמרת, קנדריק נאן עד לרבע האחרון במשחק השלישי, היה אפילו נזק מבחינת פנטינייקוס, באמת לא היה שם, ובאמת היה גרוע, צריך להגיד את זה, אבל בתשעת הרבעים האחרונים בסדרה, מהרבע האחרון במשחק השלישי, כולל במשחק הרביעי, כולל במשחק בעצם החמישי והמכריע, היה מדהים, ושם במשחקים האלה הוא גם היה 10, אני אלך פה בסוף כי הוא כן הגיע למשחקים המכריעים וגם שני הניצחונות האחרונים של פנאתינייקוס, זה בהחלט, יש לו הרבה מאוד מניות, אז אני אלך פה על ציון 8.
אוקיי, עכשיו מתיאס לסור, שחקן שהעמיד בסדרה ממוצעים מפלצתיים, המשיך את העונה המצוינת, אבל כמו שדיברנו, עשה נזק מקו העונשין במשחק הראשון שבו היה אדיר, זריקות העונשין שלו די הובילו להפסד. במשחק השני שהוא ניצח, אז נתן משחק טוב. במשחק השלישי ראינו את ג'וש ניבו חוגג עליו, למרות ששניהם סיימו עם מדד 31. משחק רביעי לסור היה מעולה. ומשחק חמישי ראינו תופעה שלא ראינו כמותה מקו העונשין, אז בסך הכל הוא היה כנראה קצת מעל ניבו, כי בסוף אי אפשר להתווכח עם איך שהסדרה הזאת נראתה על הפרקט, אבל אני אתן לו 7, כי למרות הממוצעים הבאמת מפלצתיים, מדד 23 בסדרה, הוא מסוגל ליותר מזה.
לא, חד משהו, בלי העונשין מתיאס לסוף מקבל 10.
כן.
עם העונשין אני אתן לו 8.
אוקיי, אז זה בהחלט בחירה מעולה. ועכשיו קוסטס אנטטקומפו, אז לא שיחק הרבה, אבל כמו קלייטזקיס, כן קיבל דקות. אז אני אישית נותן לו על התפקוד שלו בדקות שהוא שיחק אפילו 6. איך אתה רואה את אנטטקומפו?
אני אלך ל5.5.
אוקיי, עכשיו מריוס גריגוניס, אז מאוד מזכיר את ג'ריאן גרנט, פשוט פה מדובר בשחקן עוד יותר בכיר אפילו, הייתי אומר, והוא פתח את הסדרה טוב למרות ההפסד, ואחרי זה פשוט נראה רע מאוד רוב הזמן. כן נציין שהיה לו 8 נקודות, 2 מ-5 ל-3 במשחק הרביעי, והוא היה חלק מהניצחון, אבל חוץ מזה ראינו סדרה מאוד חלשה שלו, 4.6 נקודות, הגנה רעה, התאמן גם ספסל אותו לפרקים. אני אישית נותן לו 4, שוב, בגלל שפאו ניצחה את הסדרה, אז אפשר אפילו לפרגן עם 5, אבל לדעתי 4.
אדוני היה נדיב, במקרה שלו אני אפילו איתנו 6.5, נטו, נטו, נטו על המשחק הרביעי, כי שם כן היו לו דקות טובות, והוא כן היה פקטור, אבל אגב גם במשחק הראשון היו קטעים שלו ושל וילדוזה ביחד עם כל מיני רצפים של שלשות, אבל אני מסכים עם רוב מה שאמרת, באמת גם מבחינה הגנתית הוא לא ממש היה שם, עדיין כן הנוכחות שלו על המגרש הרבה פעמים הייתה איזה איום שמכבי הייתה חייבת לסגור, אבל סדרה לא טובה שלו.
עכשיו חואנצ'ו ארנן גומס, שבקושי שיחק רק 2 משחקים בסדרה בגלל פציעה, אבל אפילו במשחק הראשון שהוא קיבל ביקורות על השלשות שהוא החטיא, הוא כן היה שם ונתן 9 ריבאונדים, ובמשחק החמישי בסדרה הוא התעלה עם 11 נקודות, 6 מ-6 מהקו, אז רק על זה בעצם אני חושב שמגיע לו אפילו 7, כי אחרי עונה די קשה שהוא באמת הכזב, בסוף הוא כן הגיע פה למאני טיים, למרות שזה שוב לא מה שציפינו שהוא יהיה בתחילת העונה, הוא כן הגיע כאן ברגע האמת. מהי ההחלטה שלך לגביו?
איך העיתונאים היוונים שככה הקיפו אותי במשחק הראשון כל הזמן אמרו, בראבו לחואנצ'ו. אז תשמע, חואנצ'ו ארנן גומץ באמת זה השחקן שמקבל הכי הרבה לעג וטינופים במהלך העונה הזאת מכל עולם הכדורסל. אני חושב שזה טיפה מוגזם, הוא שחקן טוב, יש לו הרבה מאוד כישרון, נכון שהעונה הזאת היא קטסטרופה מבחינתו. אבל הנה, במשחק החמישי והמכריע, הוא הגיע והיה שם ברומטר מאוד משמעותי, ואני נותן לו 7 על הסדרה הזאת, במיוחד אם אנחנו מסתכלים על הדקות שהוא שיחק, גם במשחק הראשון וגם במשחק החמישי, הוא לא היה מדהים, הוא גם לא היה כזה גרוע כמו שהרבה פעמים אוהבים לצייר אותו.
עכשיו דינוס מיתוגלו, שבשקט ושקט עשה את שלו בסדרה, אז אני נותן לו 7, בסך הכל מאוד יציב. מהי הדעה שלך לגביו?
הוא שחקן מצוין, אני גם אתן לו 8, הוא באמת הגיע לסדרה הזאת כמו שצריך, אתה יודע, בסוף, לדעתי זה, אני לא חושב שיש על זה שאלה, הוא הפורד המוביל של פנתינייקוס במובן מסוים, ואני חושב שהוא היה טוב מאוד בסדרה הזאת.
ועכשיו ארגין התאמן, האיש על הקווים, אז צריך לנסות לשים פה בצד את ההתבטאויות שלו נגד ישראל ובעד טורקיה, והתאמן בסוף ניצח פה בקו הפסיכולוגי, אבל אם מסתכלים על זה אז הוא לא עשה משהו שהוא מעל הציפיות, בסופו של דבר הוא אחז ביתרון הביתיות פה, והיה בפיגור או בשוויון כל הסדרה למעשה עד המשחק האחרון שבו הוא ניצח והביא את פנתנייקוס לפיינל פור ראשון מאז 2012, ורק על זה ועל הקאמבק שהוא הצליח לעשות וכל ההתנהלות שלו שהיא רק כדי לנצח, אבל בסוף היא באמת ניצחה לפאו את הסדרה, אז למרות הרוטציות הקצרות, למרות כל כך הרבה דברים שיש להגיד עליו, אני חושב ש כן מגיע לו מבחינה מקצועית ציון 7. אז מה דעתך על
אז
הפעם?
לי, אז כמו שאמרת, אין לי בעיה לנתק. אני חושב שבכל המסביב באמת גועל נפש אחד גדול, אבל אם אתה זוכר, הייתה לי גם כתבה לפני הסדרה על כמה הקהל הישראלי, מבחינת כדורסל, כן? צריך לדעת, בוא נגיד, לתת את הרספקט לאתרמן ולהעריך את מה שהוא עשה מבחינת הכדורסל, כי הוא באמת אחד המאמנים הכי מצליחים שהוא אפילו ב-15-20 שנה האחרונות באירופה. תסתכל על כל התארים שלו, זה לא סתם. אמר לי אגב ככה גם עיתונאי בסדרה הזאת, עיתונאי בינלאומי, שהתאמן הוא GM מאוד טוב, כמאמן יש לו בעיה, ואני נותן להסכים. כלומר, באמת התאמן יודע לבנות את הקבוצות האלה ולתת להם את הפוטנציאל, אבל תשמע, בסוף תסתכל על הסדרה, תסתכל כמה כישרון היה לו, ובסוף הוא כן קיצר כל כך הרבה את הרוטציה, וקצת איבד את זה, צריך להגיד. כלומר, הוא גם היה קרוב, הוא הגיע כפייבורית לסדרה הזאת, בטח אחרי שווייד בולדווין לא היה שם, מבחינה מסוימת, אם אנחנו מסתכלים שוב על חומר שחקנים, כי במומנטום הוא לא היה הפייבורית, אבל זה כבר עניין שלו, של איך שהוא עיצב את העונה של פנאתינייקוס. אני אתן לו ציון 8 נטו, בגלל שהוא ניצח את הסדרה הזאת, ונטו בגלל שהוא גם לקח, בוא נגיד, ניצח את כל הקרבות הטקטיים מבחינת הקצב של המשחק. בהרבה דברים אחרים הוא נכשל לחלוטין, כמו בזה שהוא מחק כמעט את כל הספסל שלו, שכן היה יכול לתרום לו, וזה כן כמעט הכריע את הסדרה הזאת. תשמע, עם פנאתינייקוס, לא היה צריך עוד הרבה שהיא תיפול לגמרי מהרגליים במשחק הרביעי, אני לא יודע איך היא עשתה שם את הקאמבק בסוף. אז על זה אולי מגיע לו 8, אבל בסוף הוא גם עשה הרבה מאוד טעויות. אם הוא לא היה מנצח, אני חושב שזה גם היה יכול להידרדר לכיוון החמש ומטה.
זה היה כנראה 4 ומטה אפילו. ועכשיו נעבור למכבי תל אביב. האמת שהיה די כיף לעשות ציונים על קבוצה אירופית עכשיו, לא משהו שאני נוהג לעשות, וזה גם בא מזווית אחרת, שלאו דווקא מתמקדים מאוד בכל רגע ורגע של השחקן, אלא מסתכלים תמונה כללית יותר. אז זה היה נחמד, ועכשיו נעבור לזירה שלנו, למכבי תל אביב, ונתחיל עם אנטוניוס קליבלנד. קודם ניתן ציון על סדרה, אחרי זה נגיד ציון על עונה, אז כל אחד יגיד את זה בתור שלו. אז אני אתחיל עם קליבלנד. אז על הסדרה עצמה אני חושב שציון 6, בסוף הוא הגיע לסדרה הזאת בגדול במשחקים הראשונים, אבל דאך ככל שהיא התקדמה, וזה בעצם מסוף המשחק השלישי עד המשחק החמישי כולל, אז אני נותן לו 6 על הסדרה. אבל על העונה, למרות שהעונה נפתחה, העונה שלו האמת נפתחה טוב, מהר מאוד קרסה, ומשום מקום הוא המציא את עצמו מחדש, היה חלק חשוב במסע הניצחונות של הקבוצה, שחקן הגנה אדיר. אני נותן לו 7 על העונה כולה, ומכבי תל אביב צריכה להמשיך איתו לעונה נוספת לדעתי. מה דעתך על קליבלנד?
אז כמו שאמרת, סיפור מעניין מאוד בין הסדרה לעונה. לסדרה אני נותן לו 7, מסכים שהוא גם דאח שם לאורך הדרך, אבל בסוף דקות גדולות של הגנה, במשחק הראשון לדעתי יש לו הרבה מאוד מניות שם בקאמבק, שהוא יחד עם ריברו וווב, כן, שלישיית המחלוקת, הובילו שם בדקה האחרונה של הרבע השלישי, ובעצם גם בתחילת הרבע האחרון. אז 7 על הסדרה. על העונה במכלול, הנה ננתק את הסדרה, זה אפילו 5, אבל אם אנחנו משקללים את הכל כולל הסדרה, אז אני אתן לו פה 6, במובן מסוים אולי אפילו קצת אכזבה, כי היו לו באמת הרבה מאוד משחקים לא טובים העונה, אבל עונה טורקי ביורוליג, גם בואו, עדיין צריך להוכיח שהוא שייך לרמות באמת הכי הכי גבוהות באירופה, אני נותן לו 6.
אוקיי, בחירה לגמרי לגיטימית. ועכשיו עוד אחד מהשלישיית המחלוקת, ג'יימס ווב. אז היו משחקים שהוא הבריק, אבל רוב הזמן זה היה באמת לא טוב, בטח בכל הנוגע ליציבות שלו ולקליעה מחוץ לקשת, ש פשוט קרסה במשחקים המכריעים, וזה הזכיר לאנשים את ג'רל מרטין, גם אם לא אותו דבר בדיוק, זה היה די דומה, לא יודע להגיד מה יותר גרוע, מה יותר טוב, אז אני צריך להגיד שהוא כן נתן לפרקים בהגנה דברים יפים, גם בהתקפה לפעמים ראינו תרומה שלו, אבל בסך הכל ציון 5 עונתי, ציון 5 על הסדרה, זו דעתי. מה אתה חושב עליו?
אני אתן לו 6 על הסדרה, 6.5 על העונה.
אוקיי, עכשיו נמשיך ללורנזו בראון, שגם שחקן שספג ביקורות לאורך העונה, וגם, אבל הגיע למאני טיים, וגם שם לא הכל היה חלק, אבל סך הכל לורנזו בראון באמת הגיע ובגדול לסדרה הזאת. אז נכון, משחק רביעי השלשות לא נכנסו, משחק חמישי הוא כן צבר הרבה נקודות כשכבר היה מאוחר מדי, ובסופו של דבר הוא לא הצליח להושיע בדקות הקריסה ברבע הרביעי, אבל כן ראינו תרומה שלו בכל משחק ולפרקים בכל משחק, וכמובן סלי ניצחון במשחק מספר 1 ו-3, כמובן במשחק 3 זה היה מהקו העונשין, אז בדקות שלו על הפרקט מכבי לא תמיד הייתה טובה יותר, הרבה פעמים היא הייתה פחות טובה, אבל אני נותן לו 8 על הסדרה, אם הוא היה מנצח זה כנראה היה 10 אפילו, ועל העונה כולה, למרות שלפרקים זה היה נראה כמו 6, יש שיגידו 5 או 7, אני אתן לו 8, בסוף הוא הגיע לאותו משחק פליין אייקוני מול בסקוניה, ו... הוא עשה מספרים יפים, בעיקר מבחינת טור האסיסטים. מה אתה נותן ללורנזו בראון?
אז על הסדרה, אגב, צריך להגיד, המשחק האחרון של לורנזו בסדרה, זה כאילו המשחק שהוא קלע בו אחרי הרבה נקודות והגיע למדד הכי גבוה, אבל לדעתי זה המשחק הכי פחות טוב שלו, כי כמו שציינת, הרבה מהם קראו בסוף שזה כבר טיפה פחות היה רלוונטי, והוא מאוד היה חסר לי במשחק החמישי במחצית הראשונה, אבל סדרה מעולה שלו, אני אתן לו אפילו 9 על הסדרה, כי הוא כן הגיע וכן היה שם, וגם בלי ווייז, שכל הלחץ היה עליו, עדיין הוא כן הצליח לעשות את זה, אתה יודע מה, אפילו לא 9, אפילו 8.5, על העונה קצת יותר בעייתי לי, כי הוא נעלם בהרבה מאוד נקודות במהלך העונה שמכבי כן הייתה צריכה אותו, והרבה מאוד מהעונה הזאת זה וייד בולדווין, אני כמוך אתן לו 8 על כל העונה, אפילו לכיוון 7.5.
ועכשיו וייד בולדווין, אז מבחינתי הוא מצטיין הקבוצה בעונה, אבל אני כן אגיד עוד משהו על זה בהמשך, כמו שהיה עם פאור, ובסדרה מן הסתם הוא לא שיחק הרבה בעקבות הפציעה, אבל זה כן, אם היה צריך לתת ציון, אבל שוב, זה לא כל כך רלוונטי לתת ציון על הסדרה, אז מן הסתם הוא היה חסר וזה 5 נגיד, אבל אין באמת ציון על הסדרה שלו, הייתי אומר. על העונה כולה הייתי נותן לו 9, באמת עונה אדירה שלו ככל שהיא הלכה והתקדמה, זה דווקא נפתח פחות טוב בעקבות הפציעה. איך אתה רואה את וייד בולדווין?
אני איתך, אני הולך לציון 9, זאת העונה הכי טובה בקריירה שלו, זאת, הוא בעצם היה אחד מהשחקנים הכי טובים העונה ביורוליג, אני הולך פה על ציון 9, קצת אולי הוא יצטרך לשפר יותר חלק מהמסביב, וטכניות שלא תמיד עזרו לקבוצה שלו, אבל שחקן באמת מכוכב אחר שלא ממש שייך לרמות האלה.
ועכשיו רפי מנקו, אז לא שיחק בסדרת הפלייאוף, גם בעקבות פציעה, בהתחלה לפחות, בעונה הסדירה לא שיחק הרבה, אבל כן הייתה תקופה שהוא השפיע, כן היו לו משחקים טובים, אני אישית מהדקות שלו על הפרקט, אני חושב שהוא כמו קלייצקיס, אפילו היה אפשר לתת לו 7, אבל לא נגזים, אני אתן לו 6 על העונה הזאת, כי הוא כן תרם למכבי.
כן, רפי היו משחקים מאוד טובים בעונה הזאת, היו לו משחקים שהוא היה, היה איזה שלב מסוים שהוביל את מכבי בצורה מפלצתית בפלוס מינוס, שבאמת כל רגע שעוד הכניס אותו וכל פעם הוא עשה את הטוויסט, אחרי זה הוא קצת נעלם, אני נותן לו 6.5 על העונה הזאת.
ועכשיו רומן סורקין, אז באמת קשה לשפוט את העונה של רומן סורקין, כי הוא הגיע אליה עם ציפיות מאוד גבוהות, והיה ברור שהציפיות אולי הן קצת יותר מדי, ובאמת בעונת היורוליג משחק ראשון מצוין מול פרטיזן בבית, והחל מנור המפתחים, אחרי זה ירידה חדה, בסופו של דבר הוא כן היה בתקופה טובה, אבל אז הגיעה פציעה, ובאמת לא הייתה כאן יציבות, ובסדרת הפלייאוף זה היה רע מאוד, אז על סדרת הפלייאוף האמת, התחושה שלי היא שהוא לא שיחק מספיק, אז או לא הייתי נותן ציון, או הייתי נותן 4, כי הוא לא היה טוב למעט המשחק השלישי בדקות שלו. בתמונה הכללית, אבל אני חושב שהאחריות היא לא פחות מאשר שהוא עליו, היא בעיקר על עודד קטש, שאנחנו חייבים להגיד את האמת, אם רומן סורקין שחקן זר, נחשב כזר, אני לא רואה סרט שהוא לא עולה לשחק במשחקים מסוימים, שלטעמי הוא משחק כל משחק. זה נדיר ששחקן כה חשוב לא ישחק דקה. בנוגע לשחקנים זרים, זה קרה רק עם קליבלנד מול פנאתינייקוס במהלך העונה, שהוא לא שיחק, וזה לא היה קשור לפציעה, אלא כי הוא היה בתקופה רעה. אז סורקין שיפר את הכלייה לשלוש, החזיר אותה לחיים העונה, ובכלל בליגת העל זה שחקן שנותן עונת MVP, אבל אני בטוח שגם הוא מאוכזב מאיך שהתפתחה עונת היורוליג, ולכן למרות שיש שחקנים שמן הסתם מנקו נתן פחות כי הוא שיחק פחות, אבל בתמונה הכוללת לא יודע, אני נותן לו ציון 5 וכואב לי, כי אני חושב שהגיע לו לשחק יותר, ובאמת הגיע לו יותר באופן כללי. אפשר לפרגן עם 6 או 7, אבל אני חושב שבסך הכל זו עונה שלא עמדה בציפיות ביורולינק. איך אתה רואה את נושא סורקין?
זאת עונה מאכזבת מאוד של רומן סורקין, כי הייתה ציפייה פה באמת לקפיצת מדרגה נוספת, כי כמו שאמרת, מבחינת פוטנציאל אני חושב שיש לו את זה בגדול, אבל כן, חד משמעית, סדרה מאוד קשה לתת ציון, עונה אני אתן 6, 6.5, אבל מאוד מאוד הייתי רוצה לתת ציון גבוה יותר.
עכשיו ג'ון די ברטולומאו, עוד שחקן שהייתה לו תקופה עם פציעה, ובאמת פתיחת עונת יורוליג פחות טובה למעט התפוצצות מול פאו באוואקה, אבל בסופו של דבר גם הוא כמו קליבלנד נתן תרומה אדירה לקבוצה בהגנה, שלשות, אנרגיות, ובפלייאוף מול פאו, אז הסדרה נפתחה לא טוב מבחינתו, כמובן הוא חזר מפציעה, ואחרי זה היא דווקא נמשכה טוב, למרות משחק לא טוב במשחק השלישי, היה לו את מדד הפלוס מינוס הכי גבוה, במשחק הרביעי היו לו דקות מומנטום שלא נמשכו עד הסוף, אבל הוא נתן באמת דקות יוצאות דופן, ובמשחק החמישי הוא גם הגיע ובגדול מהשנייה הראשונה בשני צידי הפרקט. אני נותן לו 6 על הסדרה הזאת, כי בסופו של דבר מכבי לא ניצחה אותה והוא היה טוב כשהיא הפסידה, אבל על העונה כולה, למרות שהמספרים שלו הם לא גבוהים, למעט אחוזים לשלוש, אני נותן לו 7. איך אתה רואה את העונה של די ברטולומאו?
אני דווקא חושב שג'ונדי היה משמעותי מאוד, ואפילו, אתה יודע, בסדרה הזאת, מכבי הייתה צריכה נואשת, אחרי שווייד בסוף לא היה שם, הייתה חייבת עוד איזה מוביל כדור, ואיך אומרים, הנכס, אני אומר יותר נכון, היה שם, ומאוד עזר עם זה למכבי, כי מכבי בסדרה הזאת הייתה מאוד מאוד יכולה להתקשות עם דברים מאוד בסיסיים של להצליח לחצות את החצי, אחרי שלא היה לה את וייד, ושהיא בעצם הייתה רק עם לורנזו, והוא שם דקות גם של ג'ון די, גם של תמיר, שלא הרגשת אפילו נפילה ברמה, וזה הרבה 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 יש לזכותו של ג'ון די ברטולומיאו. אז אני חושב שבסך הכל, אם אתה ככה מסתכל על על הסדרה שלו, אפשר לו אפילו לתת פה איזה ציון 7 נגיד, אולי אפילו 6.5, על העונה גם פחות או יותר זה הציון שאני נותן, 7 משהו כזה, כי בעונה הזאת היו לו דקות, היו לו משחקים מאוד טובים, היו לו משחקים גם פחות טובים, אני אלך על 7 כמוך.
עכשיו נעבור לחסיאל ריברו, שבתחילת העונה מאוד הפתיע, אחרי זה הייתה ירידה לתקופה מסוימת, תקופה די ארוכה, אבל מאז הוא חזר ובגדול, וגם בסדרת הפלי אוף, אז נכון, הוא יוצא ממנה עם אולי תחושת החמצה, אבל יותר יציב מזה אי אפשר למצוא. 9 נקודות, 9 נקודות, 8 נקודות, 9 נקודות, 8 נקודות, באמת עונה מאוד יפה שלו, אפילו את השלשות המעטות שהוא לקח הוא גם הכניס לרוב. אני מאוד אהבתי את מה שראיתי ממנו העונה, אני חושב שמגיע לו ציון 8 עונתי, ציון 7 על הסדרה, וגם מכבי תצטרך לשמור עליו. אני לא חושב שכסנטר ראשון, היא צריכה למצוא דרך שהוא יהיה סנטר שני. איך אתה רואה את ריברו?
ריברו זה שחקן שאני מאוד מאוד הערכתי עוד בימיו בבורגוס, בימים היפים ב-BCL. אני חושב שבסדרה הזאת ריברו הוכיח לכולם כמה הוא כן שייך לרמות האלה, כי הוא היה לדעתי בסדר ברוב החלקים שלה. אפשר לתת לו אפילו ציון 7 נגיד על על הסדרה הזאת, כי הוא באמת גם השקיע הרבה מאוד מאמץ גם הגנתית, עונתית אפילו 7.5, הוא לא גם משחקים מאוד טובים בעונה הזאת, זה הציון שלי.
ועכשיו ג'יי כהן, שלתחושתי פתח את העונה לא הכי טוב ביורוליג, והקסם של ג'ייק בחמישייה לא בדיוק עבד, ואני חושב שעודד גם זנח את זה לתקופה מסוימת, אבל אז עודד חזר ליסודות וג'ייק פתאום, נכון, לא התפוצץ, אבל נראה יותר טוב, ובסדרה מול פאו הוא באמת עשה דברים מדהימים בפתיחות המשחקים, ונכון, הוא גם סיים את הסדרה קצת פחות טוב, אבל אני חושב שמגיע לו הרבה קרדיט, זה שחקן שנותן הרבה ערך מוסף על הפרקט ומחוצה לו, אז אני אתן לו ציון 7 עונתי וציון 7 על הסדרה. מה דעתך על ג'ייק?
כמה על העונה, אבל על ג'ייק.
מה?
כמה על העונה, ג'ייק כהן
לא,
מקבל
כן,
ממך.
לא, כן, נתתי לו 7 גם.
7 ו7.
כן.
אני על הסדרה, כמו שאמרת, אני חושב ש אני יכול להסכים על הציון 7 הזה, על העונה, אבל אני נותן לו 6, כי ג'ייק היה קצת, אתה יודע, נוכח נפקד בעונה הזאת, בסדרה הוא היה יותר טוב.
אוקיי, לגיטימי לגמרי, וכמובן רומן סורקין מבחינת יכולות, ומה שהוא נתן, הוא נתן לא פחות ויותר מג'ייק לאורך העונה עצמה, אבל כמו שאמרנו, הרבה פעמים ציונים זה עניין של ציפיות גם, ועכשיו
אני חושב, אגב, אני חושב צריך לזה, היינו אולי צריכים בהתחלה, זה הציון, לא יודע, אני לפחות נותן גם שילוב באופן כמותי וגם ביחס לציפיות, אז משהו, איזה מיקס כזה.
לגמרי. ועכשיו עומר מייר וג'ו תומאסון, אין כל כך מה לתת ציון, הם יתו לשחק, אז נעבור לג'וש ניבו, שדיברנו מוקדם יותר על הסדרה של לסור, שלסור באמת היה דומיננטי, אבל ג'וש ניבו השיב מלחמה ברוב המשחקים, גם אם זה לא היה מושלם, הוא נתן משחק מפלצתי במשחק מספר 3, נתן רגעים גדולים, גם במשחק הראשון, במשחק הרביעי, במשחק החמישי גם, אז אני נותן לו ציון 7 על הסדרה, כי זה יכל להיות יותר טוב, אבל גם יכל להיות הרבה פחות טוב, ועל העונה כולה, וואו, איזו התקדמות שהוא עשה, אז אני נותן לו ציון 9, ובגלל שהוא היה בסדרת פלי אוף, ובולדווין לא בדיוק היה יותר מדי חלק מזה, אז אני נותן לו גם מצטיין משותף עונתי יחד עם בולדווין. מה דעתך על ג'וש ניבו?
ג'וש ניבו, במובנים מסוימים זה אחד מהסיפורים הכי גדולים שיש בעונה הזאת ביורוליג. אני חושב שהוא היה באמת בעונה אדירה, יוצאת מן הכלל. על כל העונה מגיע לו אפילו, אתה יודע, את השמונה, שמונה וחצי, ככה גם על הסדרה, אפילו יותר, אתה יודע מה, אפילו אזור השמונה וחצי, תשע. כי הוא באמת, הוא הפתיע לפחות אותי, תשמע, הוא היה מאוד יעיל, פתאום הפלוטרים האלה מחצים מרחק, הוא פיתח פה המון דברים, וכמו שהוא היה ברומטר, כל כך חשוב למכבי בעונה הזאת, ככה גם בסדרה.
ועכשיו תמיר בלאט, ווואו, איזו עונה של תמיר בלאט, שבא כרכז מחליף, כל מה שאתה רוצה מרכז מחליף בשלשות, אסיסטים, אז נכון, גם לא, לפעמים היו תקופות יותר טובות, פחות טובות, אבל בסך הכל עונה מצוינת. הסדרה מול פאו הייתה מאוד מאוד מעניינת, אז על העונה אגב אני נותן ציון 8, על הסדרה אני נותן ציון 6, כי זאת הייתה סדרה מאוד מעניינת של תמיר. משחק ראשון לא היה הכי מדויק בזריקות שלו, אבל כן נתן אסיסטים, כולל במאני טיים לניבו. משחק שני היה מעולה, דקות טובות של הקבוצה, כמעט קאמבק, אבל הפסד. משחק שלישי, בניגוד לדעה הרווחת, אני חושב שהוא היה מצוין לפרקים, עם אסיסטים, נכון, זריקות פחות מדויקות, אבל המשחק שלו נזכר כלא טוב בגלל איבוד כדור קריטי ובגלל השורה הסטטיסטית של הזריקות. משחק רביעי באמת היה יוצא דופן, אבל שוב, זה נגמר בהפסד, אז שני המשחקים הגדולים שלו היו בהפסדים. משחק חמישי, מצד אחד 3-3, מצד שני 3 אסיסטים על 4 עיבודים, הוא היה נראה פחות מרוכז משהו בדרך כלל בכל הנוגע לשמירה על הכדור, אז אני נותן לו, כמו שאמרתי, ציון 6 על הפלייאוף, אבל השמונה העונתי מאוד מאוד מרשים. מה דעתך על תמיר בלאט?
אדוני גם ניתן לו על העונה ציון 8 פלוס אפילו, כי הוא באמת היה בעונה מצוינת, וגם בפלייאוף, הבעיה בפלייאוף שהוא כאילו במשחקים שהוא היה טוב, אז מכבי בסוף בחלקם הפסיד, אני אגיד במשחק הרביעי, שתמיר בלאט היה פשוט אדיר, אני אתן לו אפילו 7, 7.5, כי זה לא פשוט מה שהוא עשה, בטח כשהרבה מאוד מהלחץ בהופעלת הכדור היה עליו, ועדיין הוא נתן שם שלשות גדולות, דקות מצוינות, זה הציון שלי אז.
עכשיו בונזי קולסון, שעשה קפיצת מדרגה אדירה בתחילת העונה, אחרי זה ראינו משחקים טובים יותר וטובים פחות, וכמובן משחקים שהוא לא תמיד היה דומיננטי, וגם ראינו את זה עכשיו לפרקים בסדרת הפלייאוף, אז משחק ראשון בסדרה הוא היה מצוין, ניצח את המשחק עבור מכבי, משחק שני לא טוב בכלל, משחק שלישי הוא היה חלק משמעותי מהניצחון, משחק רביעי הוא עשה את שלו למות ההפסד, ומשחק חמישי מאוד מאוד מאכזב, אז בסוף אי אפשר לקחת לו את הניצחונות בסדרה, אז אני נותן לו 7 על הסדרה, וזה לא, זה קשה לי לתת גבוה מזה ונמוך מזה. ועל העונה הכללית, הוא היה יכול ללכת לכיוון של 9, אבל הוא יקבל ציון 8. איך אתה רואה את בונזי?
אז אני מאוד מסכים איתך על העונה, אני נותן לו ציון 8 על העונה, אני חושב שזאת הייתה העונה הכי טובה בקריירה של בונזי קולסון, והוא עשה את הקפיצת מדרגה הנוספת. בסדרה, באמת המשחק החמישי מאוד יחזב, ושוב, יש לו המון מניות במשחק הראשון שלדעתי הוא ניצח אותו, גם במשחק השלישי, דרך אגב, גם במשחק הרביעי, אני אתן לו 7.5 על הסדרה כולה.
הגענו למאמן, עודד קטש, אז על העונה, באמת אי אפשר לקחת לו את מה שהוא עשה, התגבר על הרבה מכשולים, סערת הקיצוץ ותקופות פחות טובות, על הפרקט, וכמובן המצב בארץ, ולערך בבלגרד, ובאמת עשה דברים מאוד מאוד יפים לאורך העונה, והעפיל מהפליין לפלייאוף. בפלייאוף גם גנב את יתרון הביתיות, אחרי זה גם היה מרחק משחק מפיינל פור, אבל אז איבד את זה, ובמשחק החמישי הסיכויים כבר לא היו לטובתו, אבל בכל משחק מכבי שלו הייתה חזק בעניינים. אז 7 על הסדרה, 9 על העונה, אחד ממאמני העונה ביורוליג. מה דעתך על קטש?
זה קודם כל על העונה חד משמעית 9, פלוס אפילו, הוא באמת, תבין, זה לא כזה פשוט, לקחת קבוצה שנמצאת שהמדינה במלחמה, ושהיא בלי בית, ובכלל להצליח להשאיר את כולם במקשה אחת, ועם, אתה יודע, אותה מטרה ואותו פוקוס, והוא באמת גם הצליח לייצר פה שלם שגדול מסך כל החלקים שהיו פה, כי למכבי יש שחקנים מאוד טובים ומוכשרים, אבל בוא נשים את זה על השולחן, זה לא שלמכבי תל אביב יש את השחקנים הכי טובים באירופה היום, והיו פה תקופות, בטח נקראת הסוף, שמכבי שיחקה את הכדורסל של טופ 2, 3, אפילו אולי הכי טוב באירופה, כך למשל את המשחק המדהים מול בסקוניה, וזה לא דבר של מה בכך, ועודד באמת הצליח לייצר פה קבוצה עם אוריינטציה התקפית מדהימה, קבוצה גם מאוד מאוד חכמה, ועל זה מגיע לו בוודאי 9 על העונה. על הסדרה, תשמע, אם הוא היה מנצח אותה, אני מאוד מאמין שגם אני וגם אתה אפילו היינו נותנים יותר, אבל בסוף הוא כן נכנע לקצב של פנתינייקוס, והוא לא ניצח את זה. מהצד השני, להגיע לכזה מצב בלי וייד, ולהצליח להישאר בעניינים, ולהצליח להביא את מכבי שנלחמת וכמעט גם לקחה את המשחק החמישי אפילו, מול כל המוטרפים של האורק, זה לא דבר מובן מאליו. מהצד השלישי אתה יכול להגיד שהוא כן הוביל 2-1 וזה כבר היה בידיים שלו, והנה שוב הסטיגמה על המאני טיים, אז יש פה באמת הרבה מאוד צדדים למטבע, אני אתן לו את אפילו 8.5 על הסדרה, כי הוא גם באמת התנהל למופת לדעתי, אבל זה, אתה יודע, בסוף הוא יצא בלי הניצחון.
עכשיו מהציונים נעבור לכמה בחירות קצרות של משחק סים, משחק שפל, תצוגת היחיד של העונה. אז קודם כל, מה משחק הסי שלך, של מכבי בעונה הזאת?
אני חושב שזה די מובן מאליו, משחק מול בסקוניה. 113-83, שעה מחווה למשחק ההוא מלפני 4.5 שנים, שמכבי תל אביב, סליחה, זה היה משחק, לא, זה היה משחק שנגמר 115-85, המשחק מלפני 4.5 שנים נגמר 113-83, אבל זה באמת משחק ברמת על, משחק מדהים של מכבי, זה המשחק הכי גדול לדעתי של קבוצה ישראלית השנה באירופה.
אז אני הולך על בחירה שונה, וזה הניצחון במשחק מספר 1 מול פנתינייקוס, כי בסוף מכבי התעלתה על כל הציפיות במשחק הזה, לנצח מול אוהקה מלא, ולקחת את יתרון הביתיות, ועוד בלי בולדווין בדקות הסיום. אז אני הולך על זה, אבל הבחירה שלך היא יותר מלגיטימית, והיא כנראה אפילו מה שרוב האנשים יבחרו. עכשיו, מהו משחק השפל של מכבי לדעתך?
אני חושב שמול פנרבחצ'ה, 35 הפרש, זה באמת היה משחק שמרגיש שמכבי הולכת לרמה הזאת, זה היה משחק שהרגיש שבאמת כאילו יש פה קבוצה שהיא, אתה יודע, אפילו בוגרים מול ילדים במובן מסוים, משחק גרוע מאוד של מכבי, ואם אמרתי שהמשחק מול בסקוני היה המשחק הכי טוב של קבוצה ישראלית השנה באירופה, זה לדעתי חד משמעית היה המשחק הכי גרוע של קבוצה ישראלית השנה באירופה, אז אני הולך על זה.
אז אני די כמוך באותה דעה, הייתה גם השפעה מול מונקו, אז כן, אפשר ללכת עם ההפרש הגבוה מול פנרבחצ'ה. עכשיו, תצוגת היחיד, אז בהתחלה עוד לא עלה לי בראש משהו שהוא באמת יוצא מגדר הרגיל, נכון, היה וייד בולדווין עם מדד מפלצתי מול וילרבן, וג'וש ניבו מול הכוכב האדום, ועוד כל כך הרבה תצוגות של ציון 10 מבחינתי, אבל אז אתה ממש הזכרת את זה, וזה עלה לראש, וזה לורנזו בראון מול בסקוניה, הסיפור שהיה שם, ההופעה שלו אחרי תקופה רעה מאוד, זה באמת משחק סופר אייקוני, אז זאת הבחירה שלי, האם זאת גם הבחירה שלך?
כן, חד משמעית, כן, משחק השבע מ-8 ל-3, המשחק כאילו שלורנזו בראון עשה בו את הקאמבק, ומאז באמת הוא נראה פנטסטי, חד משמעית.
אז נית, אנחנו בעצם מתקרבים לסיום, והיה פה תענוג של פרק, באמת נהניתי מכל רגע, פרק שונה מהרגיל. האם יש לך משהו להוסיף לפני שנסיים?
קודם כל גם אני מאוד נהניתי, ושוב תודה רבה על הבחירה ועל הזכות ככה, בכלל הייתה לי פה את הזכות לאורך כל השנה, לכתוב באתר את הטורים, וממש מעריך גם את הבחירה וגם את הזכות להיות פה באתונה ובבלגרד, וממש ככה לסקר את מכבי, היה מאוד כיף וגם למדתי המון. שוב, אני חושב שמכבי תל אביב יכולה וצריכה להיות גאה מהעונה הזאת בסופו של דבר. נכון, זה הסתיים בתחושות של אכזבה, כי באמת היה אפשר פה יותר, באמת מכבי כל כך כבר נגעה בפיינל פור, ואני בטוח שהדקות האחרונות במשחק הרביעי עוד ירדפו פה לא מעט שחקנים שילכו איתם קדימה, כי מכבי ממש נגע בזה, ואם מכבי מגיע לפיינל פור, אתה יודע, אנחנו תמיד עם הוואט איף הזה, אבל מאוד יכול להיות שזאת גם הייתה העונה שלה, כי אנחנו יודעים שמכבי בפיינל פור זה סיפור קצת אחר, אבל זה לא קרה, ועדיין, לעשות כזאת עונה, עם אותו מאזן כמו של העונה הקודמת, ואפילו עם סדרת פלייאוף, אפשר להגיד, במובן מסוים, לא פחות טובה, מול יריבה גם שבמקומות מסוימים הייתה יותר חזקה, במקומות מסוימים פחות, זה לא דבר מובן מאליו, בטח לא, כשבעונה הקודמת לא היה לך את הקהל הזה, העונה כן היה, זה קשה מאוד, ואני חושב שהעונה של מכבי היא מוצלחת, היו פה הרבה מאוד שחקנים שעשו את הסטפ-אפ קדימה, תמיר בלט, עונה מדהימה, ובונזי קולסון, והזכרנו שוב, וגם השחקנים המובילים, שזה בולדווין למשל, גם הוא היה בעונה הכי טובה שלו בקריירה, וג'ונטי למשל, שגם היו פה משחקים שבאמת נכס זה לא מילה, כלומר באמת, משחקים אדירים שלו, אני לא זוכר כמה נתנו לו בציונים, אבל אתה יודע, 7.5 במינימום מבחינת מה שהוא הביא לפרקט במכלול, ובאמת הוכיח גם שהוא עוד פעם, בפעם אני יודע כמה הוא שייך לרמות, באמת כשחקן, כרול פלייר, לרמות הכי גבוהות האלה שיש, זאת עונה מאוד טובה של מכבי, והיה כיף גדול, ואתה יודע, אני רק מקווה שיהיה לנו את זה גם בעונה הבאה, יש עכשיו דיבורים, כן ישראליות באירופה, לא ישראליות באירופה, אני אצלי מי שעוקב גם אחרי הפודקאסט שלי, וגם אחרי התקנים, אני מזהיר כל השנה מהדבר הזה, שאסור לנו להיות שעננים, ואני רק מאוד מקווה שההצגה הזאת תימשך.
לגמרי, אני גם מאוד מקווה שההצגה הזאת תימשך, אז קודם כל נית, זאת ההזדמנות להודות לך, פעם נוספת על כל הסיקור בסדרה ובעונת היורוליג של מכבי תל אביב ושל הישראליות באירופה באופן כללי, ומכאן נשלח אנשים לתת דירוג של 5 כוכבים לפודקאסט אנחנו במפה הכל על הישראליות באירופה, ולהירשם אליו ולהצטרף לקבוצת הוואטסאפ הקהילתית שלו, ולתת לייק בפייסבוק לדף טיים אאוט, וגם אני מזמין את כל מאזיני הפודקאסט שלנו, פודקאסט התשיעית באירופה. אז קודם כל אני מודה לכם שהגעתם עד כאן, ואתם מוזמנים לתת דירוג של 5 כוכבים, להירשם לפודקאסט, אם עדיין לא עשיתם זאת, להוריד את אפליקציית ספורט סאבי כדי לקבל את כל העדכונים, כמו שהיה עכשיו במהלך הסדרה, ובאופן כללי, לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, להצטרף לקהילת ספורט סאבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר. אז פעם נוספת, נית דרור, תודה רבה, ונתראה בפעמים הבאות.
בהחלט.